הנושא שנעסוק בו היום זה מה שנקרא ירידה לצורך עלייה. אתם מכירים את המושג הזה? ירידה, מישהו הייתה לו פעם ירידה פעם? ירידה לצורך עלייה. אבל הירידה לצורך עלייה שכולנו חווים את זה, כל בני האדם יש להם ירידות ועליות. שבע יפול צדיק וקם. אבל זה לא רק עניין אישי, פרטי שלנו, שכל אחד יש לו ירידות ועליות. אלא זה גם עניין לאומי, עולמי נאמר. המציאות הזו של ירידה ועלייה היא דבר כמו חוק טבע כזה. הוא קיים בכל דבר ודבר. וצריך להבין את זה. הרב במאמרה, וכאן נקרא אחד המאמרים, הוא מתייחס למשבר שפוקד את הדור של אלה שבונים את ארץ ישראל, בונים את מדינת ישראל, כל המשבר שבעצם שקועים יותר מדי בחומרניות. והשקיעה היתרה בחומרניות, יש בה משום להאפיל על הרוחניות, על המוסר, על הערכים ועל הדברים האלה. על זה מדבר כאן הרב, על כל התהליך הזה של הירידה לצורך עלייה של הדור שלנו. זה מעניין אתכם, חבר'ה? מי זה מעניין אותו? יפה. טוב, בוא אנחנו נתבונן בדברים באמת המיוחדים של הרב. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הרב קוק זצ"ל הוא חכם. אבל לא רק מסתכל בטווח הרחוק, אלא יש לו מבט יותר ארוך, שהייתי אומר, של הדור שלנו והדורות שיבואו אחרינו, ולהסביר את כל המורכבות שהחיים שאנחנו חיים בהם. מצד אחד, ברוך השם, באנו לארץ ישראל. זכינו שאנחנו חיים במדינה חופשית, במדינת ישראל. מיליוני יהודים חיים בארץ, ועוד יחיו ויעלו לארץ בעזרת השם. אבל מאידך, במבט שטחי על המציאות, הדברים נראים מבחינה מוסרית, רוחנית, ערכית. יש קשיים כאלה ואחרים, גם במישור האישי, גם במישור המשפחתי, גם במישור הלאומי. ואיך זה מסתדר? מצד אחד, עלייה לארץ ישראל. הגשמת חזון נביאי ישראל, שעם ישראל יקום לתחייה, כמו שאומר הנביא יחזקאל, התחיינה העצמות היבשות. אבל מאידך, אתה רואה שהדברים על פניו זה לא בדיוק אותו חזון גדול מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית או אמונית, אפילו דתית. הדברים לא נראים בדיוק כמו שהיינו אולי מצפים שיראו. על זה מתייחס כאן הרב במאמר המצוין הזה. תפתחו פרק י"ב, תורות התשובה, סעיף י"ב, פרק י"ב, בדף פ"ט. כן? בבקשה. יש שהמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור תארתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה או בחיים, טיפלו באנשים שאינם מגונים והחשיכו את יפעתה. הוא אומר, יש מציאות כזאת שיש אנשים בעלי חזון, אנשים טובים, יש להם שאיפות אציליות טובות, רוצים שהכל יהיה טוב וכולם יהיה להם טוב ויהיו אנשים טובים. אבל הדור שבא אחריהם, של אותם בעלי חזון, שבאו להגשים את החזון הזה, לממש את החזון הזה, הם לא היו בדיוק כאלה, אני אומר בלשון המעטה. אנשים ששקועים בחומרניות, בחומר, באינטרסנטיות וכל זה. ואותה מחשבה, אותה שאיפה, אותה מגמה, שכולם יהיו אנשים טובים, וישראל יהיו אור לגויים, וכל החזון הגדול של נביאי ישראל, כשבאים להגשים את הדבר הזה, לממש את הדבר הזה, האנשים שעוסקים בפועל, בבנייה, זה לא בדיוק זה. אז מה עם המחשבה הראשונה? מה עם החזון הגדול? האם הוא הלך לאיבוד? האם בגלל שההגשמה של החזון טיפלו באנשים לא מתאימים? מה אתם אומרים? תחשבו רגע. מה אתם אומרים?
זה לא טוב.
זה לא טוב, נכון. אבל מה קרה עם המחשבה הזאת? היא הלכה לאיבוד?
לא.
לא הלכה לי. יפה מאוד. על זה מדבר כאן הרע. משל למה הדבר דומה? אז רק שאני... אדם חקלאי. הוא רוצה שיהיה לו ברכה לזרוע, לנטוע וכל זה. הוא לוקח את הזרעים. יש לו מחשבה טובה. הוא לוקח את התבואה, את הזירונים של התבואה. איפה הוא שם אותם? באדמה, מה הוא עושה? אתה קובר אותה. באופן חיצוני אותי, מה אתה עושה? אתה רוצה שיצא לך משהו במקום שזה יפרח ויעביר שיבולים ותבואה? קודם כל אתה שם את זה באדמה? המחשבה של החקלאי הלכה לאיבוד? הלכה לאיבוד? לא. היא גנוזה בתוך הזרעים האלה שהם בעצמם תמונים בתוך האדמה. הוא נעזר בסבלנות, מחכה כמה זמן שהתבואה צריכה לנבות, ואחרי שבסופו של דבר הוא קוצר מזרע אחד כמה שיבולים. יש כאן תהליך כזה, שמצד אחד יש מחשבה טובה, רצון טוב, הכל טוב, אבל בהמשך ההתגשמות של אותו, פתאום כל זה נעלם, כביכול נעלם, אבל הוא לא נעלם. המחשבה הטובה לא הולכת לאיבוד. תזכרו. תחשבו רגע מחשבה טובה. תחשבו, נו. מישהו חשב פעם מחשבה טובה? יש כאן מישהו שחשב מחשבה טובה? תחשוב רגע. תגיד לי בעוד כמה שנים, הלכה לאיבוד או לא. חומר לא הולך לאיבוד. יש בפיזיקה. אין חומר הולך לאיבוד. קל וחומר, דבר טוב. מחשבה טובה. אלא מה? יש ירידת שעה. כמו הזרעים האלה שהם תמונים באדמה, לא רואים אותם. אבל בסופו של דבר, יוצאים דברים טובים. דרך אגב, אני אומר, בחינוך, לא פעם באים אליי הורים, איזה ילדים שובבים שהפסיקו ללמוד, והפסיקו זה, והם לא יודעים מה לעשות עם הילדים שלהם. ואני רואה כמה הם מוכזבים, כמה קשה להם, כמה לא טוב להם, כל זה. אני רוצה לנחם את ההורים האלה. אז אחרי שהם משוחחים, שותחים את... את צרתה, מה שנראה צער, גידול בנים, אני אומר להם, אני מברך אתכם שניפגש בחתונה שלו. מה? בחתונה של הילד הזה? כן, כן, בדרך כלל נפגשים. נכון או לא? אז יש תקופת ביניים כזו, שבה אותו שאיפות, אותו חזון, אותו רצון טוב שהיה אופייני, אם זה בכלל, לאלה שחזו את המדינה שלנו, אם זה הנביאים, אם זה האבות, אם זה הדור שלפנינו, כמה דורות שלפנינו. פתאום החזון הזה נעלם לכאורה. לכאורה, אבל הוא לא נעלם. הוא קיים. בוא נראה כיצד התהליך, איך יוצאים מתוך העובדה שלפעמים המחשבות הטובות, הרצונות הטובים הולכים ונעלמים, אבל לכאורה, באמת הם קיימים. אומר כאן הרב, כי אי אפשר שהטוב הרוחני והמחשבי יהפך לרע. בוודאות הוא אומר את זה. תלוי איזה מבט יש לך. אדם שיש לו מבט קצר, שטחי, עכשווי ותו לא, הוא רואה רק את הרע. הוא לא רואה את הטוב שגנוז ברע. הוא לא רואה את העלייה שבירידה. הרב זצ"ל, שהוא בעל אמונה גדולה, בעל ראייה עמוקה ורחבה, הוא אומר, לא יכול להיות שדבר טוב, הדבר הזה לא יהפך בסופו של דבר לדבר טוב. הדבר שנראה לכאורה כדבר רע, לא יהפך לדבר טוב. כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע. יש דרך אגב דוגמה לזה בתנ"ך, מגילת אסתר. כשקוראים את מגילת אסתר, היהודים מבסוטים, שמחים. למה מגילת אסתר כל כך שמחים? הרי התחלה של מגילת אסתר, שם המן הרשע וגזרות על היהודים, להשמיד, להרוג את כל היהודים וכל הדברים האלה. אבל מה? מציצים לסוף המגילה. מה כתוב בסוף המגילה? מי נצח?
היהודים.
איך אומרים? סוף טוב, מה? הכל טוב. זה ראייה נכונה. אל תסתכל רק על העכשוויות. גם, דרך אגב, גם ברמה הפרטית. לפי אני רואה אדם מצב רוח לא טוב. למה? כי הוא מסתכל רק על העכשוויות, על הבעיות הפרטיות שלו, על העכשיו. אבל צריך להסתכל בפרספקטיבה, דהיינו בטווחים רחוקים, גם על הפרט, גם על הכלל, וגם על האנושות כולה. הרי קורא הדורות מראש, האלוקים שידר את העולם לטובה, זה שיש פרקי היסטוריה שבהם יש, כמו שבימי הביניים, חושך או דברים כאלה, זה רק פרק זמן חוליה בתוך השרשרת הארוכה, שבסופה של אותה שרשרת, מה יהיה, מה אתם אומרים חבר'ה? מה יהיה בסוף? יהיה טוב. אתה מסוגל להבין את זה? לראות איך הירידה לצורך עלייה? אשריך, מה טוב חלקך. אתה לא מסוגל להבין את זה. אתה נתפס רק אל ההווה, רק אל העכשיו, באמת אתה לא רואה את הטוב. על זה כאן מתייחס הרב מבחינה לאומית, בצד הלאומי. אי אפשר שהטוב הרוחני, המחשבי, יהפך לרע. כי אם הכל ירידת שעה, זה לא ירידה נצחית, זה ירידת שעה. ירידה, כמו שאמרנו, לצורך עלייה. והיא גם כן לצורך עלייה, הירידה הזאת היא לצורך עלייה. אם לא הייתה ירידה, גם לא הייתה עלייה. זה צריך להבין. אין כאן דילוגים. כשאדם מבין את הדבר הזה, בדרך כלל בזמן הירידה שהוא יורד, או הדור שהוא יורד, הוא לא מבין מה קורה, לאן אנחנו צומחים, לאן אנחנו נופלים. אבל אמרנו שבע יפול צדיק, וקם. פעם שאלתי איזה צדיק, תגיד לי איך אתה קם כל פעם? איך הוא קם? הוא מאמין, צדיק באמונתו יחיה. הוא מאמין שהכל לטובה. האמונה הזאת נותנת לו את הכוח לקום מהנפילות שלו. אלה הם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, האימהות. זה בעצם אנחנו, מעשה אבות סימן לבנים. יש להם, לדור הזה שהוא בעצם התרחק מהמחשבה, מהחזון, יש להם גודל כמותי. נכון, תמיד הכמות לכאורה היא על חשבון האיכות. גודל כמותי. וגם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי הצד האיכותי, מכל מקום, כשהיא מצטרפת עם האיכות, היא מאתרתה, כמו שנאמר, ורוב עם אדרת מלך. אני רוצה שנבין את הרעיון הזה. ניקח דוגמה בחינוך. יש הבדל אם אדם לומד בקבוצה מצומצמת וקטנה, בבית ספר או בחדר או באיזשהו מקום, או שהוא לומד עם 40 תלמידים אחרים ביחד. יש כאן כמות ויש כאן איכות. אומרים אנשי כנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה. מה עם האיכות? למה לא נעמיד כמה גאונים, כמה צדיקים, כמה זה? הרי תמיד העניין של האיכות, איפה שיש כמות זה על חשבון האיכות. היינו רוצים שיהיו כאן תלמידים איכותיים מאוד, אבל יש צריך להעמיד תלמידים הרבה. אז בדור ההוא שאחרי גלות בבל, גם דרך אגב, ביום הזה, העמידו תלמידים הרבה. דהיינו שהרבה לימדו תורה, כמות גדולה. מה זה כמות גדולה? מיליונים יהודים ילמדו תורה. בסופו של דבר, ברוב עם, אדרת מלך. כתוב ששניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, גם שכינה ביניהם. אפילו שכינה קדמה ועתיה, זאת אומרת, השכינה עוד מתגלה לפני זה. אלף שעוסקים בתורה, מה? איזה שכינה? אם נאמר שכינה זה גילוי השם, אור השם בעולם. אז אחד שיושב בתורה ועוסק בתורה, גם האלוקים איתו. מה זה העיסוק בתורה? העיסוק בתורה זה גילוי רצון השם. כל התורה זה גילוי רצון השם. התורה זה אותיות, נכון. אבל מה מסתתר מאחרי האותיות של התורה? מתגלה רצון השם. ודאי שאם כמה יושבים בעוסקים, עשרה עוסקים בתורה, מדרגה עוד יותר, רצון השם מתגלה בגדול. ברוב עם אמרנו, אדרת מלך. אבל לכאורה, הכמות היא חשבון האיכות. אולי אלה שהערבים שלומדים, זה לא כמו הבודדים שהם מייחדים, מתייחדים, כל הדברים האלה. זה נכון. אבל הרב אומר, בתהליך ההיסטורי, שבאו לכאן נניח בתחילת הקמת דור התחייה שלנו, החלוצים הראשונים, היו כולם אידיאליסטים, באו לכאן, רקדו הורה, סמכו, היום יש מיליונים של יהודים. אבל אנשים לא באותה רוח גדולה. איפה הרוח הזאת? שקועים בחומר, באינטרסנטיות. כל אחד בונה את, איך אומרים, דואג לבית שלו, למשפחה שלו, לצרכים שלו וכל הדברים שלו. איפה הרוח הגדולה, הרוח האידיאליסטית? היא הלכה לאיבוד? היא לא הלכה לאיבוד. היא קיימת בכל המיליונים האלה, אבל כמו אותו זרע שנמצא באדמה, בגניזה. אבל על פניו זה נראה כאילו לא רואים את הרוח הגדולה הזו. זה מה שהרב אומר. החזון הגדול, הרעיונות, השאיפות הגדולות של הראשונים, כל הדברים האלה נראים באיזשהו שלב כשמקשימים אותם בזמן העשייה, בזמן הקשמה, כאילו נעלמים. אבל זה רק כאילו נעלמים, הם קיימים. ולאו דווקא הכמות המספרית היא באה לידי ביטוי בעולם של עשייה. כי אם הכמות הכוחנית, המרץ, החפץ לרדוף, להשיג, כמו היום, מה שנקרא היום בלשון, פושרים, אנשי מעשה, בולדוזרים, יש ביטויים כאלה. הם האנשים מחוספסים, יכולים בדרך לרמוס כמה אנשים. יכול לקרוא דבר כזה. הם חיים בעולם של כוחניות, עולם של עשייה, עולם כזה. ואיפה הרוח? איפה החמלה? איפה החסד? איפה ההתחשבות? איפה הערכים? איפה, לאן זה? כל הדברים נעלמו. מה אתם חושבים? נעלמו הדברים האלה או לא? מה אתם חושבים? אה? איפה הם? גנוזים. אבל בעזרת השם, תכף נראה איך הדברים הגדולים האלה, שהם עומדים ביסוד בעצם כל המפעל האדיר של תחיית עם ישראל, ולא רק עם ישראל, כל העולם, כל אדם באשר הוא אדם. המחשבה לא הולכת לאיבוד. החזון לא הולך לאיבוד. למה המשל דומה שבונים בית? מישהו כאן עוסק בבנייה, בבתים, דברים כאלה, חוץ מנפתלי. נפתלי, אתה עוסק בבנייה? כן, זה המקצוע שלך. קבלן בניין. ניקח את זה כמשל לגני בנייה. אדם שרוצה לבנות בית, קודם כל יש יזם. היזם זה בעל המחשבה, בעל הרצון. הוא אומר, אני רוצה לבנות בית. סוף מעשה ומחשבה תחילה. תהליך הבנייה הוא מורכב, הוא לא פשוט. הוא צריך רישיונות מהעירייה, זה לוקח המון זמן. הוא צריך קבלן, הוא צריך כסף, הוא צריך פועלי בניין, מה הוא לא צריך? תוך כדי העשייה, עולם העשייה של בניין הבית, לפעמים הוא שוכח את הרעיון, את החזון, מה הוליך אותו. כל כך שקוע בתוך הבנייה, בתוך עולם העשייה, בתוך כל הדברים האלה. מתי הוא רואה שהחזון נתגשם? לא באמצע, אלא מתי הוא רואה את זה? בסוף. כשהבניין עומד בשלמותו, אז הוא אומר, ברוך השם. ככה גם בחינוך, דרך אגב. גם בחינוך אותו דבר. ילד אתה משקיע ואתה משקיע ואתה משקיע, ונדמה לך, אתה לא רואה בו שום תוצאות. נדמה לך. שום דבר לא הולך לאיבוד. פתאום הוא גדל, הוא מתבגר, והוא הולך למכון מאיר, ומתחתן, וילדים. פתאום כל הדברים האלה לא הלכו לאיבוד. למרות שבפרק זמן מסוים, זה נראה, לא נראה על פניו הדבר הזה. ככה זה בכל דבר. אדם צריך להיות בעל סבלנות ואמונה גדולה. בפרק הזה, שאותם מחשבות, ואותם שאיפות, ואותם אידיאלים, ואותם דברים, שכאילו נעלמו, להגיד, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, ילכו ויגדלו, יופיעו במשך השנים, במשך הדורות. על זה מדבר כאן הרב. אבל כרגע עוסק בעולם של העשייה, העולם הכוחני, העולם שבו מסתתר כביכול החזון הגדול. כל זה מתגלה יותר, את הכוחניות הזאת, אצל אנשים בעלי חומר חזק, וגס, חסרי רוח הצילי, המתיש על פי רוב את הכוח ביחוסו לחומר. אנשים מאבדים את האיזון, החומרניות תופסת אותם, האינטרסנטיות תופסת אותם. אני נזכר שפעם היה כאן המשך המשל עם הקבלן. היה בירושלים קבלן גדול מאוד, אחד מגדולי הקבלנים, והייתי צריך לשוחח איתו על איזשהו עניין. וכשבאתי לה, ראיתי במשרדו, הוא כל כך טרוד, כל כך עסוק, כל כך שקוע בברזילים ופועלים וחומרים וכן. פתאום אמרתי לו, לקבלן הזה, אתה יודע, אתה הולך בדרך האלוקים. הסתכל עליי, על מה אתה מדבר? אני כל כולי עסוק בעולם של עשייה, איזה דרך אלוקים כאן. שאלתי למה? למה אתה אומר שאני הולך בדרך האלוקים? אמרתי לו, תראה, כתוב, בונה ירושלים השם. יש בפסוקי דזמרה, אנחנו רואים כל יום, בונה ירושלים השם. תגיד לי, אתה בונה את ירושלים? הקבלן, כן, כן, אני בונה. זה לא דרך השם? אלוקים בונה את ירושלים, ואתה בונה את ירושלים. אתה עושה את זה בשביל אולי כסף, או אני לא יודע מה, בדיוק מה מסתתר מאחורי הקבלנות הזאת. אבל זה לא משנה, עצם העובדה שאתה בונה בית בירושלים, אתה הולך בדרכי השם. אתה מבין את זה, אתה לא מבין, אתה מזדהה עם הרעיון של בניין ירושלים, שלמטה וירושלים שלמעלה, וכל המשמעויות של הדברים, זה לא משנה. העובדה שאתה בונה, אתה הולך בדרך השם. פתאום הוא קלט את הממד הרוחני של בניין בית בירושלים. אז הוא אמר לי, תודה, תודה. לא חשבתי על זה. הוא לא חשב על זה. למה? הוא איבד את האידיאלים. לעומת זה, הדור נאמר של אוריי, זכרונה לברכה, שהם היו חלוצים כאן, והם באו כאן לארץ ישראל. בשבילהם, עצם העלייה לארץ, וההתיישבות בארץ, והחקלאות בארץ, והבנייה, אבי זכרונו לברכה היה פועל בניין גם, ואמר, בשבילהם זה היה חזון, חזון לאומי, זה לא היה רק עניין פרטי להרוויח כסף, חזון לאומי, עדיין הם חיו את האידיאלים הגדולים, ברבות הימים, פתאום במקום האידיאלים באו האינטרסים, כן. אבל גם כשהאדם הוא אינטרסנט, גם כשהוא עוסק בדברים חומריים, צריך לדעת שמעבר לחומר מסתתר האידיאל. אני נותן תמיד משל לחלב, לאנשים שמגדלים פרות. אתם ראיתם פעם רפתנים? מישהו ראה פעם רפתנים? אה? אתם לא חקלאים, לא יודעים. מישהו מגדל פרות, הוא עבד של הפרות. סליחה שאני אומר. כמה חליבות יש ביום, מי יודע? בכל השנה. הוא עבד של הפרות או לא? אתה היית במשק? אבל מה הוא עושה בעצם, החלבן, סליחה? מה הוא עושה? הוא מייצר חלב לתינוקות, לבן לאנשים, גבינה. זה דבר טוב או לא דבר טוב? מה אתם אומרים? אה? זה דבר טוב או לא דבר טוב? הוא עושה עבודה טובה. צריך להעריך את העבודה שלו, של חסד, של טוב. אבל הוא עושה את זה בשביל כסף. נכון שהוא עושה את זה בשביל כסף? הוא עושה את זה בשביל כסף. אבל לא רק בשביל כסף. הכסף זה רק דבר חיצוני. התוצר, העובדה, שהוא מגדל פרות על מנת להשקות אותנו בחלב, זה מעשה גדול מאוד. אבל הוא שוכח את זה, כי הוא עושה גם בחומרניות. זה מובן הרעיון. גם כשעוסקים בדברים החומרניים, שלכאורה הדברים הטובים נעלמים לכאורה, אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה, יוצר דברים טובים. זה מה שהרב אומר. אותם האנשים שהם מחוספסים וגסים ולא אכפת להם ויכול כל הדברים האלה, אבל הם עושים מעשים טובים, למרות שהם לא מודעים למעשה הזה. הם בונים את המולדת, סליחה שאני אומר. הם בונים את המולדת, גם כשהמניע שלהם הוא כסף או כבוד, הדברים מהסוג הזה. וגדלותו של הרב זצ"ל, ללמד זכות על הדור שלנו. כאשר המחשבה צריכה לקנות לבסיס חומרי, אתה רוצה להגשים את המחשבות שלך, דרכה לרדת ממעלתה. זה הדרך. אני אומר את זה גם לחתנים לא פעם. לפני החתונה הכל נראה ורוד. אתה עוד לא התחתנת, אתה לא יודע. אני רואה חתנים, באים אליי, זורחים עד השמיים. מה קרה? מה קרה? אבל אני חייב לצנן להם קצת את את החזון. למה? אני אומר להם, חבר'ה, למה קוראים לחתן חתן? כי אחרי זה הוא נוחת. אותיות נחת. נחת. למה? הוא חושב שלחיות חיי משפחה זה כיף. נכון שזה כיף, אבל צריך לעבוד. פרנסה, חביבי, ילדים, בית, אישה, זה החלום הגדול שלי. עולם העשייה. אי אפשר להתנתק מעולם העשייה. אתה לא יכול לחיות בהזיות, בדמיונות. אתה צריך לרדת לחיים, נכון או לא? לכן הרב אומר כאן, לא הרב, חז"ל גם אומרים, כשאדם עסוק בעולם של הגשמה, של עשייה, מטבע הדברים הוא יורד מהחזון הגדול, מהדברים הגדולים. ולכן גם חתנים וגם קלות, צריך להדריך אותם לפני זה. לא רק מה יהיה מתחת לחופה, אלא מה יהיה אחרי החופה. וכאן יש קורסים מיוחדים לדבר. יש לכם דירה, עבודה, אחריות. מה? גם זה צריך, כל זה צריך. אני מודיע לכם שצריך את זה. לא מספיק לחיות מרעיונות, ממחשבות. זה גם מעשי. אין דוגמה, כן. אנחנו בדור של דור העשייה. דור שבונים את הארץ ישראל. שקועים בחומר. אם אנחנו נבדוק מהם הנושאים המרכזיים שמעסיקים את הדור שלנו, זה הצד הקיומי, הכלכלי, הצבאי, הביטחוני, כל הדברים האלה. אבל צריך לדעת שמעבר לזה, וזה דורש אנשי מעשה, אנשי צבא, אנשים פועלים וכל הדברים, אבל מעבר לזה יש מגמה רוחנית, מוסרית, ארוכת טווח, שהיא תלך תתגלה בהמשך. פרק הזה, כשעסקים בחומר, הנה היא מושלכת לארץ, אותה מחשבה, אותם אידיאלים, ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה לכאורה. אבל אם זה מתרבים אוכלוסייה, כמו היום, התחלה הייתה בתחיית עם ישראל בקומץ של יהודים אידיאליסטים, שבאו לכאן. היום 6 מיליון, ולכאורה אותם האידיאלים כאילו נעלמו. והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת, והדברים הולכים כך עד בו התור, תור זה הזמן. עד מתי זה תהיה הירידה לצורך עלייה? עד מתי תהיה הירידה לצורך עלייה? אני שואל אתכם. אתם רוצים לדעת? איך תיפסק הירידה? השקיעה בחומרניות. מתי נתחיל לעלות מהחומרניות, להיחבר את כל זה לרוח, לערכים, למוסר, לחזון? אני שואל אתכם. מעניין אתכם? זה לא מעניין אותך? כן. בוא נראה, הרב כותב על זה. עד מתי? עד שמתעוררים עדיני לב, חמושים בכוח צדקת השם, הולכים בדרך השם, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה. הם חוזרים אל השורשים, מה שנקרא. מה עומד ביסוד כל החיים שלנו? חיי הפרט וחיי המשפחה וחיי הכלל. לגלות לכם. מה עומד ביסוד הכל? מה עומד ביסוד הכל? יפה, מי אמר הקדוש ברוך הוא? איך אתה יודע? מה זאת אומרת? נכון. אבל מה מבחינתנו לפחות, ביסוד הכל זה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. הרצון הטוב הזה שמתגלה בחיים שלנו, בפרט, במשפחה, בחברה, בכלל, באנושות כולה. כל זה בא לשרת את המגמה הזאת, לגלות את הרצון הטוב של הבורא, שהוא נמצא בכל, מלכותו בכל משלה, וכבודו מלא עולם. ומתעמקים בתוכיותה, אותם צדיקים אלה שיש להם את היכולת להתרומם ולהתבונן במציאות גם בממד הרוחני שלה, מכניסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות והתאורות. ומתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, שמקודם הייתה כל כך כל כך נעלמת ושקועה, שמפני מחווה הרוחני מתקירת הקוצים הסובבים אותה, אלה שהתעסקו איתה, אנשים מחוספסים, חסרי אידיאלים לכאורה, היא מוטלת עייפה חלושת כוח ותרדמת מוות, אותה מחשבה, אותם אידיאלים, אותה מגמה אלוקית, שהיא מבריאת העולם ועד אחרית העולם, דהיינו לגלות את רצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, את כבוד השם בעולם, לקדש שם שמיים, היא מתעוררת. פתאום אנחנו שואלים את השאלה הפשוטה, מה אנחנו עושים כאן? בשביל מה אלוקים ברא אותנו? אותנו גם כאומה, כעם ישראל, וגם כל אחד ואחד מאיתנו. והתשובה היא פשוטה, להיות אנשים טובים, לקדש שם שמיים, לגלות את אור השם בעולם. וכמעט ואין רוח חיים, המחשבה הזאת מתעוררת, ומתחלת להשפיע על כל הנגשים אליה טל חיים ועוד גבורה בפנימיותה, ואז מתעלים בעילויה כל הדבקים בה. פתאום אתה מגלה שהכל לטובה. גם התקופה של הירידה הייתה לטובה. והמחשבה הטובה הזאת שמסתתרת בכל דבר הולכת ומתגלה מכל דבר. וגם אותם אשר דבקו בה בימי עונייה הרוחנית, בזמן שעסקו בה אותם אנשים חומרניים, או הייתה שקועה בחומר, אשר על ידי זדון ושובבות רשע, שרו מהדרך הראשית הסלולה למגמתה של המחשבה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות התרחקו. אינם גם הם מתעלים ממה עם אותה מחשבה, מתרוממים, שווים על ידה בתשובה בהירה ועליונה, ומאוף נשר בקלות נפלאה, שאין דומה לה בכל גילוי של חזיון תשובה הבא מצד היתרות הכוח הטוב של הנפש פרטית. מילים אחרות, הרב אומר, יגיע הזמן, והוא לא רחוק הזמן, שאנחנו כולנו, כל עם ישראל וכל העולם כולו, יבין את כל המהלך ההיסטורי המופלא הזה של תחיית עם ישראל, לא רק בזה שבנינו כאן מדינה לתפארת, מדינה חזקה מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית וכל הדברים האלה, כמו שרואים את זה בחוש היום בדור שלנו, אלא יגלו גם את הנשמה של המדינה הזאת, דהיינו את אור השם המתגלה, המתקדש דרכנו, דרך עם ישראל. פתאום אנחנו וכל העולם כולו יכיר בערך המיוחד של העם היהודי. העם היהודי הוא עם שאלוקים בחר בו להאיר לעולם, אתם אור לגויים. הדבר הזה אומר, יפלי כל רעהו. איך זה לא ראינו את זה כל כך הרבה שנים? ופתאום אנחנו נאיר פנים אחד לשני, ועם ישראל יאיר פנים לכל העולם כולו. הרב מדבר כבעל חזון. יש לו את היכולת ואת הכוח, מכוח רוח הקודש שבו, והנבואה והחכמים, שבסופו של כל התהליך של הירידה הזאת, תהיה עלייה גדולה מאוד. המחזה הזה אומר, בו יבוא ולא יאחר, אור השם המעולף בערפילים למרות הערפילים, הגנוז בנקודת ציון היסודית, יופיע, יעלה מעמק הבכה, את מקדש מלך עיר מלוכה וכל אגפיה, ועימה יעלו כל המחזיקים בכנף מעילה. כל עם ישראל, הקרובים והרחוקים, לתחיית אמת וישועת עולמים, במהרה בימינו, אמן. שאלות, question. שאלות, יש שאלות? כן, נפתלי.
אבל אפשר לעשות שידוף של שניים, לא?
סליחה?
אפשר לעשות שידוף של שניים, גם את המדע וגם את הלימוד שלו?
אפשר, זה יחידי סגולה. לא, זה, ההמונים לא. ההמונים הם כל אחד עם ה... אבל אותם צדיקי עליון, שהם נושאים בכל דור ודור, למדבר צדיקים, הם יש להם את העין הפנימית, העין הנשמתית. הם רואים את המגמה, הם רואים את הטוב בכל דבר, בטבע, בבנייה, בכל דבר. אבל בשלב הזה זה לא שייך. אבל לעתיד לבוא, מלא הרצאה את השם כמים לים מכסים. כן.
ברוך השם, כבוד הרב קוק, שכתב לנו את הספר הזה, הוא זכה לחיות אחרי תקופת שפל של 200 שנה.
כן, 2,000 שנה.
יש אומרים 2,000, אלא אני פה ל-200.
לא חשוב, כן.
אז אחרי המלחמה המבולבלת הזאת, ראשונה, אפשר יותר קל לדבר אחרי שהוא ראה את טרומפלדור וכל הדברים האלה שנעשו במזרח הרחוק.
יכול להיות. הרב קוק הוא נשמה מיוחדת.
ברוך השם.
שיהיה לנו יום טוב ושבת שלום.